טובים. בעזרת השם, בעוד פחות משבוע, אנחנו נעמוד בראש השנה ונקבל עלינו בעזרת השם את שנת תש"ע בהמלכת מלכו של עולם, קדוש ברוך הוא. ולראש השנה יש כמה וכמה משמעויות לחג הזה. בתורה איך הוא נקרא? אתם זוכרים איך הוא נקרא בתורה, ראש השנה? יום הזיכרון, כן. יום הזיכרון הוא נקרא. אז מה, במה נזכרים? מי נזכר? הפשט, כמו שאנחנו מכירים, זה שבעצם זה יום של המלאכה. ממליכים את הקדוש ברוך הוא. ממש לא עוסקים באדם הפרטי, לא מזכירים חטאים בראש השנה, לא מבקשים מחילה, אין וידוי, יש מחלוקת לגבי אבינו מלכנו, יש כאלה שאומרים, יש כאלה שלא אומרים, אבל איפה זה? אני מחפש פה אותה. אבל לא עוסקים באדם הפרטי, לא עוסקים במלאכת המלך. אבל יחד עם זה אנחנו יודעים גם מכל מיני מקורות שהאדם עומד לדין. האדם, על המדינות בו יאמר, אנחנו מזכירים בתפילת ונתנה תוקף של רבי אמנון ממגנצא, תפילה ידועה, מי יעני, מי ישר, מי בחרב, מי באש. כלומר, גם האדם היחיד באיזשהו מקום בא לידי ביטוי העובדה שהאדם היחיד נידון. בשם הארי הקדוש אומרים שמתי האדם יודע אם דנים אותו? מתי הזמן שאדם דנים אותו בשמיים, אתם יודעים? שמעתם את הדבר הזה? כשהוא בוכה. כי כתוב שבראש השנה אסור לבכות בתפילה, אסור לעורר את עצמך לבכי, אבל אם אדם בוכה מעצמו, סימן יפה הוא לא. שבעצם זה הזמן שדנים את האדם, ואז הוא ככה מתעורר בבכייה. השאלה כמובן, לאן לוקחים את הבכייה הזאת. אז העניין הזה של יום הדין, שדנים את האדם, נפלתי את זה סוף סוף, שדנים את האדם בשמיים, זה, סביב זה גם התפתחו, יש הרבה מאוד סיפורי חסידים סביב בית דין של מעלה, ואיך כל מיני גדולי ישראל, כמו רבי לוי יצחק מברדיצ'ה והבעל שם טוב, היו מכריעים את הכף לטובה. ואנחנו נרצה לנסות לעסוק בסוגיה הזאת דרך פסקה בעיניה, כדרכנו בקודש, עיניה שבת חלק א', שהיא פסקה שיותר מה שהיא עוסקת בעולם הבא ובאופן שבו דנים את האדם אחרי מותו, היא עוסקת בעולם הזה. היא עוסקת בעולם הזה והיא נותנת לנו יכולת להתבונן ולעבור איזשהו תהליך שיעזור לנו לחיות את החיים שלנו כאן בעולם הזה בצורה מתוקנת. אנחנו מדברים על הגמרא במסכת שבת, בפרק שני, זה בעמוד, הדיון בגמרא מתחיל מעמוד 148. אבל אנחנו נלמד בעמוד 151. תראו את הגמרא בעמוד 151. הפסקה תהיה בעמוד 150, אבל הגמרא היא מעמוד 151. אומרת הגמרא, אמר רבה. יש לכולם? עמוד 151. אמר רבה, בשעה שמכניסים אדם לדין, אומרים לו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עיתים לתורה, עסקת בפירייה וריבייה, ציפית לישועה, פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, שואלים אותו את השאלות האלו. אומרת הגמרא, אפילו אחי, אפילו אם הוא עונה תשובה חיובית על כל השאלות האלו, היא יראת השם אוצרו, אין, היא לא לא. העיקר זה יראת שמיים. יכול להיות אדם שעסק בפירייה וריבייה, פלפל בחוכמה, הבין דבר מתוך דבר, אבל היה חסר לו, הייתה חסרה לו יראת שמיים בסיסית, שהיא האוצר של כל הדברים הללו. אולי לפני שניכנס כאן לדברים של הרב בעיניה, נעבור רגע לרשימה שכאן הגמרא אומרת. תראו, יש שאלה, מה השאלה? אם בכל יום כיפור התורה מבטיחה לנו שכל העוונות נמחלים, נכון? אז על מה דנים את האדם בשמיים? או, תשובה מספר אחת. יש שתי תשובות על הדבר הזה. תשובה מספר אחת, מה שאתה אומר, עבירות שבין אדם לחברו לא נמחלות. יום כיפורים זה יום מחילה בין אדם למקום. אבל עבירות שבין אדם לחברו, עד שאתה לא מפלס את חברך, זה לא עוזר. עכשיו בואו נעשה חשבון קטן. בימינו אנו, שאין לנו בית מקדש, לצערנו הרב, ואין לנו הלכות טומאה וטהרה, ועוד כמה וכמה הלכות משמעותיות חסרות לנו, כי אין לנו בית המקדש. איזה דברים, שאף אחד מאיתנו לא יעבור שום איסור, אבל איפה אני יותר עלול לעבור על איסורי דאורייתא? בן אדם למקום, בן אדם לחברו. בן אדם למקום, בואו נעשה חשבון. מה זה בן אדם למקום? נגיד, הלכות שבת. ברגע שלומדים קצת הלכות שבת, לא הרבה, מגיעים למהר מאוד עולים על הסיפור הזה של בורר, שצריך לקחת את האוכל מהפסולת ולא להפך. שמים פלטה על השיש בשבת, לא מדליקים את האור, נגמר הסיפור. על דאורייתא אתה כבר לא תעבור. שאר הדברים, דברים חשובים, ויכול שתעבור על דרבנן, מוקצה, אנחנו, הכל יקר, הכל חשוב. אבל אני כרגע שואל על דאורייתא. בשר בחלב. אז הייתם בצבא, נכון? מה עושים בצבא כדי לפתור את בעיות של בשר בחלב? יש פקודה אחת. מה הפקודה? אין בישול חלבי. ברגע שאין בישול חלבי, נגמר, מה כבר תעשה? אז נהיה נת ברנת, בדתר, פרווה עם כלי חלבי, אכלת בשרי, רוב השאלות הולכות בשר בחלב עם הכיוון הזה. ברגע שאין בישול חלבי, פתרה הבעיה. כדי לעבור על דאורייתא של בשר בחלב, צריך לאכול, לבשל, ביחד, בשר בקר עם חלב. יש מקומות שעוף זה דרבנן. קיצור, גם בשר בחלב על דאורייתא קשה לעבור. וכן על זה הדרך. אם תחפשו בן אדם למקום לעבור על דאורייתא, אפשר, כל דבר אפשרי, אבל צריך קצת להתאמץ. גילוח, אז היום הרבה מתגלחים גם במכונה. מכונה, יש כל מיני דעות הפוסקים, זה לא שזה חלק, אבל זה בטח לא טעם. ועוד דברים כיוצא בזה. תולעים, זה שוגג, ויש את חסלת, ברוך השם. אבל בן אדם לחברו, הוא מלא, אפשר לעבור על דאורייתא בקלי קלות, לשון הרע, רכילות, הונאה, השבת אבדה שלא ישבת, לא תוכל להתעלם, לא תשנא את אחיך בלבביך, פתוח תפתח את ידך לאחיך האביון, הרבה מאוד איסורי, ואהבת לרעך כמוך, הרבה מאוד איסורי תורה גמורים, או לחילופין ביטולי מצוות עשה גמורות קשורות לבן אדם לחברו. ככה שיוצא שאנחנו יום כיפור, אבל עבירות של בן אדם לחברו, על פי רוב, הם המסה הקריטית של הדברים שאנחנו צריכים לטפל בהם. וגם המסה החמורה יותר. וזה, אם לא תיקנת, לא יעזור כלום. אם קנית ולא שילמת, לבית ולא פרעת. דרך אגב, איזה איסור זה ללוות ולא לפרוע? איזה איסור אני עובר אם אני מלווה כסף, לווה כסף ממישהו ולא מחזיר לו? גזל? זה לא גזל. ההגדרה של גזל זה חפץ שהגיע אליי באיסור. בפעולה אלימה. לא רצית להביא לי וגזלתי. פה אתה הבאת לי את הכסף. איך הכסף הגיע אליי? אתה הבאת לי אותו. עכשיו אני לא רוצה להחזיר לך. פריעה יש, הגמרא אומרת, פריעת בעל חוב מצווה. יש מצווה לפרוע מי שלהביא ממנו כסף. אז אני, בדיוק היום, אני החלטתי לוותר על המצווה הזאת. יש לי מצוות אחרות. אני, מצוות ציצית, מצוות תפילין, מצוות לולב, סוכה, והמצווה הזאת אני מוותר עליה. זה זורק לה, זה... יש איסור תורה כזה. יש איסור תורה כזה. לומדים את ברכה הפסוק, אבל יש איסור תורה של, כן, לובה רשע ולא ישלם. זה פסוק, זה לא פסוק בתורה, אבל על הפסוק הזה מסמיכים את האיסור, איסור תורה של, של מי שלא מחזיר את ההלוואות שהוא לקח. על כל פנים, קנית משהו ולא שילמת. אמרת למוכר אני אשלם לך אחר כך ושכחת, והוא זוכר. פגעת במישהו ולא פייסת אותו. כעסת על מישהו ולא מחלת לו בלב שלם. הכל איסורי תורה. איסורי תורה. אפשר לעבור על המצוות, לראות כמה איסורי תורה קשורים לבן אדם לחברו. ומופיע גם כן בהרחבה, צורה מפורטת, בפרק י' א' מצילת ישרים, הפרק על הנקיות, הרמח"ל עובר שם על הרבה מאוד דברים שהם קשורים לבן אדם לחברו. וכמה זה בין איש לאשתו, איש שהלוות אשתו, אישה שפגע בבעלה, וכן על זה הדרך. אז לכן הגמרא מתחילה, כשאדם מגיע לשמיים, דבר ראשון שואלים אותו, שאלה כללית שכוללת את כל מערכות היחסים החברתיות שלו. נסעת ונתת באמונה. עכשיו, אפשר לפרש את זה בכל מיני פירושים. אפשר לפרש את זה, נסעת ונתת באמונה, הכוונה, מסחר. כן, מה שתרגמו באנגלית, כמו מסע ומתן, negotiation, כן, כאילו, אתה נותן ולוקח. האם המסע ומתן במסחר שלך היה באמונה, האם לא רימית, לא שיקרת, לא הסתרת מומים בחפץ שמחרת, היית, שילמת בזמן וכו' וכו'. ואפשר גם לפרש את זה, האם הדיבור שלך, כל העסקים שלך בכלל היו באמונה. מילה שלך הייתה מילה, הן שלך היה הן, ולה שלך היה לב. היית כל הזמן מאמין, היית חי את, את העובדה הזאת שהקדוש ברוך הוא צופה על כל מעשיך ואסור לך, אסור לרמות. זאת השאלה הראשונה ששואלים את האדם שהוא מגיע על השמיים. איך היית ברמת בן אדם לחברו? אומרים שבאמת, האנשים היחידים, היחידים שיודעים על אדם אם הוא צדיק או לא, זה אשתו והקדוש ברוך הוא. אבל אפשר לעשות הרבה משחקים, אפשר לעבוד על הרבה מאוד אנשים. יש רק שניים שאפשר לעבוד עליהם. הקדוש ברוך הוא יודע את העלומות, יודע בדיוק איך אתה נראה מאחורי הכיפה או מאחורי הזקן או כל דבר אחר. יודע בדיוק אם אתה... ואשתו של אדם. היא רואה אותו בכל המצבים, היא רואה אותו בבית, היא רואה אותו בחדרי חדרים, היא רואה אותו בבוקר, ביום, בלילה. אם שניהם מעידים על אדם שהוא צדיק, אז כדאי שהוא באמת צדיק. כל פנים, זאת השאלה. האם נסעת ונתת באמונה? זה חשוב מאוד, זה הפתיחה. מיד אחר כך קבעת עיתים לתורה, כן, כל אדם מישראל מחויב לקבוע עיתים לתורה. דבר קצוב כל יום, אחרת רשי כאן אומר, יימשך כל היום לדרך ארץ. עסקת בפירה וריביה, עסקת. לא שואלים אותך אם היה לך בן או בת. זה כבר ברמת התוצאה. שאלו, אם השתדלת, אם ניסית, עסקת בדבר הזה. האם אדם זוכה לילדים, ולכמה ילדים זה לא רק מסור בידיו. ציפית לישועה, אני מזכיר לכם פה את דברי הר"ן, שאומר שציפית לישועה זה כמו הצופה באונייה, שהוא באוניות של פעם, לא של ימינו, שהיו לוקחים לעצמם מזון לשבועיים, מתוך הנחה שהם יגיעו לאיזה יבשה כעבור שבועיים. ואם אתה לא מגיע ליבשה כעבור שבועיים, כל המלאכים, כולם ימותו ברעב ובצמא. אז יש את ההוא שנמצא שם על הסל, למעלה, התורן, והתפקיד שלו זה לצפות עם הטלסקופ ולראות האם הוא רואה יבשה. האדם הזה, הוא צריך להיות שיא הדרוך, שיא המרוכז. אם הוא יפספס איזה משהו קטן, ואז ימות קטן, הספינה תלך למקום לא נכון, הלך התכנון, הלך הניווט, והם יתקעו בים לעוד שבוע, שבועיים, והם שם כולם יאכלו את המדגים. אז ציפית לישוע, אומר הר"ן, זה כמו הצופה הזה. דרוך, מרוכז, זה קורה, מה שאני כרגע רואה, זה שייך לישוע, שייך לגאולה, ציפייה אקטיבית, לא ציפייה של, טוב, ציפיתי, מה, מי לציפי לישוע? כולנו מצפים, משווים רגל לרגל, ומצפים שתהיה ישוע, כן.
מה ההבדל בין ישוע לבין גאולה?
מה ההבדל בין ישוע לבין גאולה? שאלה טובה. רש"י כאן אומר, ציפית לישוע לדברי הנביאים. התגשמות דברי הנביאים בימיך, יש גרסה שמופיעה, ציפית לישועה בימיך. אולי גאולה זה משהו יותר התחלתי, וישועה זה כבר הסיום של התהליך. יכול להיות. פלפלת בחוכמה, הבנת דבר מתוך דבר, וכל דבר. בסדר. אבל המשפט הזה מתחיל, הגמרא הזאת מתחילה במשפט מאוד מאוד מעניין, שהוא הוא בעייתי מבחינת תחבירית. איך הגמרא מתחילה? בשעה שמכניסים אש, גרסה שגורסת, בשעה שמכניסים את האדם לדין. מה הבעיה כאן במשפט הזה? איך צריך להיות כתוב? שנכנס האדם לדין. בא זה אפשרות אחת, לא? בא השמש, נותן לו את מכניס אותו. או יותר פשוט, בשעה שדנים את האדם. אז הם מכניסים את האדם לדין. מכניסים, מה יש פה להיכנס? להיכנס, לצאת. דנים את האדם, מה זה? בפנים, בחוץ, מה זה שייך פה?
זה לא תלוי בו.
מה?
יש אמור שמכניסים אותו, זה לא תלוי בו.
יערי, אתה אומר שברגע שמכניסים אותו, זה לא תלוי בו.
כאילו, לוקחים אותו, מביאים אותו, ואדם פסיבי.
כן, יש פה, אתה צודק, יש כאן, כבר אתה אמיר כאן איזו נקודה, הרב יגיע אליה בסוף הפסקה, יש כאן איזושהי הערה על כפייה מסוימת. כאילו, רצון של האדם לברוח, הייתי מעדיף בכלל להיות בסיטואציה הזאת, ו... לא מבטרים לי, מכניסים אותי בעל כורחי אל הדין. אבל יש כאן עוד שתי מילים שצריך לשים אליהם לב. בשעה שמכניסים את האדם לדין. כלומר, יש פה גם מכניסים אותו, וגם הגמרא לא, כאילו הגמרא לא מדברת על על הדין, שזה הנושא, בית הדין, הדיון, אלא יותר מדברת על האדם. אמרנו, המשפט הפשוט שצריך להיכתב כאן, זה בשעה שדנים את האדם. מה זה מכניסים את האדם לדין? בואו תראו פסקה קופסמך. בסדר? אנחנו ממש נצעד בזה לאט לאט, זו פסקה מאוד מאוד חשובה, והיא תהיה לנו לאבן דרך בעזרת השם עד ראש השנה וגם אחריו. הרגשת המכאובים, בין החומרים, בין הרוחניים, כמו הפחד, הבושת, היגון וכיוצא בזה, הם תלויים בכמה שהם מפרים את הסדר הנאות הגופני או הנפשי או שניהם ביחד. אני אקרא עוד משפט. שיטת העצבים בטבעה הוכנה להרגשות נאותות להריגתה, והרגשה הפוכה מסדריה מולדת המכאוב לפי ערך ההיפוך. זה משפט קצת מורכב, נגיד אותו בצורה פשוטה. מה ההגדרה של כאב? כאב נפשי. אתם יודעים, בואו נתחיל מכאב גופני. מה ההגדרה של כאב גופני? כאב גופני, ההגדרה שלו היא כל מצב שבו הגוף יוצא מהסדר. בסדר? כלומר, יש מצב נורמלי של גוף, שהוא חופשי, הוא לא עזוק, הוא לא כבול, הוא לא במצבי קצה, מעוקם או משהו כזה. וכל דבר ששובר את הסדר של הגוף, גורם לגוף להרגיש כאב. זה חסד השם עלינו, שאנחנו מרגישים כאב, וככה אנחנו יודעים גם להיזהר. ילד שאין לו, תחושת כאב, זה סכנת נפשות. אני הכרתי פעם בן אדם שלא היה לו עצבים של חום בידיים, חום קור. הוא היה יכול לסטוף את הידיים מתחת למלחם. עכשיו, זה מסוכן מאוד. זה בתור תינוק, אתה חסר דעת, אתה יכול לקבל קביעות נוראות מהדבר הזה. אז הכאב הגופני הוא בעצם נועד לזה שאנחנו נשמור על הטבעיות הפשוטה של הגוף שלנו. ומה עם הכאבים הנפשיים? אותו דבר. האלוהים עשה את האדם ישר. נפש ישרה, טבעית. ובמקום שאנחנו חווים כאבים נפשיים, זהו העדות שאנחנו נמצאים במקום שהוא לא מתאים לנפש שלנו. לדוגמה, אדם חווה פחד. למה אתה מפחד? בדרך כלל אדם נורמלי לא מפחד. למה אתה מפחד? אני מפחד כי אני נמצא כאן במקום שהוא לא מתאים לי. אני נמצא בחברה מסוכנת. אני נמצא בפני איזה תהום שאני... מפחיד אותי לעמוד לידה. כל הדברים האלו הם בעצם שדרים של הנפש של האדם אל האדם. אתה נמצא במקום שהוא לא שלך, הוא לא מתאים לך. דוגמה טיפה יותר עדינה, בושת. זה הרגשה מאוד עדינה, חשבתם על זה פעם? מה זה להתבייש? זה הרגשה חזקה מאוד. למעשה זה אחת התחושות הראשונות שבכלל מתוארות בתורה. והיו האדם ואשתו רומים ולא התבוששו, כן? אז זה משהו מאוד מאוד... ממה אני מתבייש? האינדיקציה ממה אני מתבייש היא בעצם עדות ל, 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 למרחב המחיה של הנפש שלי. אם אני מתבייש, אני מתבייש לדבר ככה בציבור, בצורה בולטת ובוטה, אני מתבייש, אז זה עדות שיש לך, שאתה אדם עדין וענוותן ואתה לא שם מתפרץ. אבל אם בן אדם איכשהו מגיע לאיזה מקום ראשון, ישר הוא אומר, כן, מה אתם זה, אני, כן, אני רוצה להחליט. רק הגעת כבר, אתה לא מתבייש ככה להתפרץ? זה אומר שהאדם הזה, משהו מחוספס כבר, רוכב לו על הנפש, הוא בכלל לא שם לב שהוא רק הגיע כאן לאיזה מקום, ואולי עדיף שיהיה בשקט חלק מהזמן. וכן על זה הדרך, זה הולך וגדל. כלומר, ככל שאדם מתבייש בצורה יותר מדויקת, ככה העדות שהנפש שלו יותר בריאה, וככל שאדם מאבד לחלוטין את הבושה, עד למצבי קצה, אנחנו יודעים שישנם כל מיני חלקים באנושות, בעיקר באזור חצי הכדור הדרומי, איפה שהקדוש ברוך הוא קילל את בניו של נוח, את חם, ארור, את כנען, ארור עבדים, ארור, כנען, עבד עבדים יהיה לאחד, נכון? זה זרעו של חם, שהוא שם בארצות החמות, ושאנחנו יודעים אנשים שהם עמים באזורים האלו, שהולכים חצי ערומים, או ערומים לגמרי, לא מתביישים. זה מעיד על גם על קומת הדעת של אותם, של אותן אומות. אז הבושה, זה גם כאב, סוג של כאב, סוג של תחושה, שהיא גם כן אומרת לנפש, רגע, רגע, כאן זה לא מתאים, זה חשוף מדי, זה לא מתאים, זה לא שייך, זה לא צנוע, זה לא מתאים לטבעיות שלך. לכן אחד מהאינדיקציות להאם אדם הוא חלק מזרע ישראל או לא, זה האם הוא ביישן. ישראל רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. באופן בסיסי, אדם צריך שכן. למען תהיה יראת השם על פניכם, לבלתי תחתר, זה הלכות בושה. איזה עוד כוחות הרב כאן מזכיר? פחד, בושת, יגון, מה מצער אותי. כל הדברים האלה בעצם זה סוגים של תחושות מלמדים אותנו, הנפש הישרה מגיבה איתם בתחילות האלו כלפי סיטואציות שלא מתאימות לטבע שלה. האלוקים עשה את האדם ישר, והנפש מוכנת להרגשות מתאימות לתכונתה. ביטחון, כבוד, שמחה, זה בצדדים החיוביים. איפה אני מרגיש שמחה? במה אני מרגיש שמחה? באיזה משהו זול, משהו נמוך, משהו רדוד, או במשהו שהוא פונה אל קומת הדעת שלי, במשהו גבוה? מה אני מרגיש ביטחון? על מה אני סומך? כן, זה הדרך. והרגשות הללו הן באות על פי סדרי הישרים של הנפש, והפיכת הסדרים מולידה אותו הרעל והמרירות, החשיכה והאומללה שמצטיירת בנפש ההולכת כדורנית. כן, נפש שנהפכו עליה סדריה. שכתוצאה מכל מיני דברים מסוימים, היא פתאום נמצאת במקום שהוא לא מתאים לה. אז היא נמצאת במצב של הליכה כדורנית. דיכאון כזה. למה אתה מדוכא? הייתי באיזה מקום, והתנהגו אליי ככה וככה, פגעו בי, המקום שהיה, התנהגו שם בצורה גסה, בצורה בוטה, זה לא התאים לי, אני ככה... למה אתה שמח? אל תשאל, הייתי עכשיו בברית במכון מאיר, אחרי זה היה עוד ברית במכון מאיר, שתי בריתות ביום אחד, אליהו הנביא, אני מבסוט. כל זה באדם בריא. אדם שלא איבד את הרגישות הנפשית. אדם שהלב שלו פתוח, שהוא עוד חווה חוויות. אבל אחת הבעיות של החטאים, זה חוץ מהחטא עצמו, מהקלקול עצמו, זה שכל חטא שם לנו על הלב, כיסוי, כיסוי, ועוד כיסוי, ועוד כיסוי, ועוד כיסוי, עד שאנחנו עלולים להגיע לכזה מצב או כזה מקום שכבר אנחנו לא מרגישים. הפסקנו להרגיש. שומעים על איזה אסון, עושים ככה, מעננים בראש ועוברים לפרסומות. ממשיכים על הלב כהה. כדי לזעזע אותנו צריך משהו באמת ככה, חזק, בוטה. סתם ככה, איזה אדם, אני ברחוב, אנחנו לא ניתן לו מבט שני. סתם ככה, איזה צער כזה קטן, כבר לא מדבר אליהם. הלב כבר נהיה מכוסה. והנה הרגשת הצדק והיושר שלכל עומקו ועמיתתו, הוא הצדק והיושר האלוהי לכל סיפה ופרטיו, יוכל האדם בבחירתו להעביב נפשו כל כך. מה זה להעביב? מילה, הרב המציא אותה נראה לי, מה? זה לישון, לעבות, איזה שורה? איך אני אגיד לך איזה שורה אנחנו? אני אספור, 2, 4, 6, 8, 10, 12. אני אקרא את המשפט עוד פעם. והנה הרגשת הצדק והיושר שלכל עומקו ועמיתתו הוא הצדק והיושר האלוהי לכל סעיפיו ופרטיו, יוכל האדם בבחירתו להעביב נפשו כל כך.
להעביב זה כמו...
כמו אבה. כמו אבה, לעשות משהו, בלשון חז"ל, משהו אבה, זה גס, זה חסר תחושה. לעומת משהו דק. דק זה משהו עדין, נכון? איך כתוב במילי על המן, כתוב שהמן, דק ככפור על פני הר, חזק וברור. מאכל רוחני, אז הוא דק. אבה זה אחד שהוא מחוסר הרגשה. אפשר גם להגיד אבה לשון עבים, עננים. לעשות עננות על הלב, הלב מחוסה בערפל, מחוסה בעננים. אז אומר כאן הרב ככה, כל הרגשות הצדק והיושר, המוסריות הטבעיות שנמצאות בלב שלנו, בעצם המקור שלהם הוא אחד. מה המקור? המקור הוא שנפש האדם היא חלק אלוקא ממעל. יש בנו, בתוכנו, חלק מהיושר האלוקי, ולכן האדם הישר, שמחובר לנקודה האלוקית שקיימת בקרבו, כשהוא רואה משהו של חוסר צדק, הוא מצטער, או אפילו הוא כועס, וכשהוא פוגש בכאב, אז כואב לו. וכשהוא פוגש במשהו שצריך רחמנות, אז הוא מרחם. בדיוק כמו השם יתברך. מה הוא רחום, אף אתה יהיה רחום. מה הוא חנון, אף אתה יהיה חנון. מה הוא גומל חסדים, אף אתה תגמול חסדים. זו אותה נקודה אלוקית שבקרבנו מפעילה אותנו וגורמת לנו לכל התחושות הללו של כל הרגישות שמקודם ציירנו. אבל האדם הוא יצור בוחר. והאדם בבחירה שלו יכול לגרום ללב להיות עבה. עוד עבירה ועוד חטא, עוד פספוס, עוד איזה קיצור דרך, עוד פה, עוד שם, ולאט לאט מצטבר. זה, האמת שהיום ממש אפשר להבין את זה בצורה כך יפה, דרך מדע הרפואה, דרך הצינטורים למיניהם. ראיתם פעם משהו איך עושים צינטורים? אה? כן, הלב סתום. אתה רואה לב, אתה רואה את הצינורות שמובילים אליו, והנה צינור אחד, סתום לגמרי. איך זה נסתר? מה, ביום אחד זה נסתם? לא. זה עוד במבה, ועוד ביסלי, ועוד צ'יפס, ועוד גבינה צהובה, ועוד אור של האוף מלמעלה, ועוד קולסטרול, ועוד, זה כל, זה דופן, זה הדופן של ה, של האורק או של הווריד, עוד שכבת פסולת, ועוד קולסטרול, ולאט לאט, שנה, שנתיים, 10-15, וזה נסתם. והלב סתום. ככה זה בגוף. ככה זה גם ברוח. עוד חטא, עוד חוסר רגישות, עוד פגיעה בחבר, עוד מילה לא טובה, עוד איזה ציניות, עוד איזה בדיחה. לאט לאט הלב נהיה סתום, אטום, אפילו ערל, לב ערל, לב ממש יש בתשליך, הספרדים בתשליך אומרים קטע ארוך של זוהר. השנה התשליך ביום השני. לאשכנזים וגם לחלק גדול מן הספרדים. אז יש קטע ארוך של זוהר. אומרים בדרך כלל את הפסוקים שבספר מיכה, מי אל כמוך, נושא אבון ועובר על פשע לשארית נחלתו, לא יחזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא, ישוב ירחמנו, יכבוש עוונותינו, ותשליך מנצולות ים כל חטאותם. זה הפסוקים. אבל יש גם קטע זוהר ארוך, ושם בקטע הזוהר הזה יש משפט כזה, שאנחנו רוצים לשוב אליך, הקדוש ברוך הוא, אבל אין איתנו יודע מה היא שיבה, מה היא ביעה, בשגם ליבנו חתום וסתום ואטום. כי הלב שלנו נעול לגמרי מכל הכיוון. אז פחות, אנחנו מתפעלים בראש שנה לזכות לאיזה פתיחת הלב. אתם עייפים? אספר לכם בדיחה. הבת שלי סיפרה לי בדיחה. מה דג אומר בבריכה של תשליך? מה הוא שר? כמה רוע, 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 אפשר ליב, לא, לא, לא. חזק, אה? כולם זורקים תחת, יש כאלה, אמרו לי שבבני ברק, העירייה הייתה שמה דגים, במיוחד לפני זה, יש עניין שיהיו דגים שם גם, בבריכה. אז, אה? אז לכן, בואו נחזור למשפט החשוב הזה, והנה הרגשת הצדק והיושר שלכל עומקו ועמיתתו, הצדק והיושר האלוהי לכל סעיפה ופרטיו. זה המקור של התחושות האלו, הכאב הפנימי שנמצא אצל כל אחד ואחד מאיתנו. יוכל האדם בבחירתו להעביב נפשו כל כך, ברצותו להימשך אחרי שרירות ליבו, עד שתובד נפשו התכונה מרגשת את נועם הסדר שבעשות צדק ובחלקול דבריה במשפט. ואת כאב העמוק והצרה הניצחת שיש בקלקול ובעיוות משפט, כמה הוא הפוך מסדר טבע הנפש האנושית הנבראת בצלם אלוהים. איבד את התחושה בן אדם. הוא לא מרגיש שמחה וסיפוק בעשיית טוב, והוא לא מרגיש כאב וצער בעשיית רע. לגמרי לגמרי איבד את הכל. יש אנשים שנגיד איבדו את חוש הטעם. שמעתם אנשים כאלו? איבדו את חוש הטעם, בעיקר בתחום של החריף. החריף בלשון מרוכז מקדימה. הבלוטות של החריף, הם אכלו הרבה 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 חריף. עכשיו, עד שאתה לא מביא להם איזה פיפל סודני מיובש 5 שנים, מעזה, הם לא מגרד להם בכלל. ויש אנשים ש... או לחילופים, גם כן הלכה חשובה, יש לנו הלכה שנקראת בל תשקצו. מכירים את ההלכה? שאסור לאדם להתאפק. חלק מהסיבות, כי זה מערכת, המערכת של הוצאת הפסולת מגוף האדם, קודם כל היא מערכת מאוד חשובה. הרמב״ם אומר שרוב המחלות שבאות על האדם זה כי האדם לא מפנה את הפסולת מהגוף שלו בזמן. זה ממש רעל, צריך לפנות את זה כמה שיותר מהר. וזה מערכת מאוד מאוד רגישה ועדינה. מבחינת העצבים, זה מיליוני תאי עצבים שפועלים בצורה, בצורה גמישה וכו'. ואם אתה משחק עם זה, זה פשוט, זה פוגם, זה הורס את זה. זה הגמישות נאבדת, ואז האדם נתקע. הוא פשוט לא יכול לפנות את הפסולת. אז לכן, אז כמו שאפשר לאבד רגישות בתחומים האלו, או אולי כולנו מכירים את הפלאחים או המסגרים, שאתה לוחץ להם את היד, אתה חושב שאתה לוחץ יד לאיזה ככה משהו קשה כזה, קץ. כן, אז כמו שיש עיבוד רגישויות מסוימות באזורי הגוף, ככה יש עיבוד רגישויות באזורי הנפש. הנפש נהיית אטומה. ואדם לא מרגיש, לא שמחה בעשיית הטוב, ולא צער בעשיית הרע. אז זה מה שאומרים חז"ל, שכל העושה דבר עבירה ומתבייש, מוכלים לו על כל הבנותיו. כי מי שעושה דבר עבירה ומתבייש, זה אומר שהעיקר שלו הוא טוב. הוא טע, הוא פספס, הוא לא שם לב, הוא נכשל לרגע, אבל הוא מתבייש. כלומר, יסוד הנפש בריא, יסוד הנפש, אומר, איך עשיתי את הדבר הזה? איך, אני, איך לא התביישתי לעבור על דבר השם? כן.
מה הכוונה
מתבייש? מתבייש מעצמו, לא מהחברה. מהחברה זה לא חוכמה. כן. מהחברה זה לא חוכמה. אף אחד לא ראה אותך. בסדר? אתה היית בינך לבין עצמך. אף אחד לא ראה מה עשית. בא בן אדם, לא יודע מה, ראה קח דוגמה הכי פשוטה, נסעת באוטו, היה לך איזה חתיכת נייר ביד, לא היה לך כוח לחכות לפח, לעצור את האוטו, זה, דרקת את זה. ואף אחד לא ראה אותך. לא היה שוטר מאחוריך שתפס אותך מהמשטרה הירוקה. בצומת הבא אתה אומר, אך, לא מתאים לי, יחסתי, אני אלכלך את ארץ ישראל. אני שאני כאן, זה לא חינוכי, זה לא יפה. אם היו רואים אותי, הייתי מתבייש, בסדר, אבל אתה, ולכן להגיד לעצמך. זה אומר שבאמת אתה רוצה לשמור על הארץ נקייה, ומה קרה לך? חולשה של רגע. נתתי בכוונה דוגמה מאוד בנאלית.
אם אתה
תקרא לחולשה
הזאת עוד פעם?
מה?
אם אתה אומר, כמו לשון הרע נגיד,
או, לשון הרע זה גם דוגמה טובה.
אני יודע
שאני מנסה שלו. כל עוד אתה אותנטי, כל עוד אתה אמיתי, כל עוד אתה לא מרמה את עצמך, זה בסדר. כלומר, אתה אומר, אני מתבייש שעברתי על זה. יכול להיות שאני אקלע עוד פעם לסיטואציה, ואתה יודע מה, גם יכול להיות שאני אקשל. אבל אני מתבייש, ואני רוצה בכל מאודי להצליח בפעם הבאה לא להיקשל בדבר הזה. הבושה היא המנוע, הבושה מאחת, הכוונה, היא המנוע שיכול להוביל אותנו להצלחה ולהתגברות בפעם הבאה. אבל אם אדם כבר איבד את הבושה, משהו בסגנון, אז מה אם דיברתי לשון הרע? מה הבעיה לדבר לשון הרע? מה, אני הרגתי אותך? מה, אני הבאתי לך מקום? רק דיברתי עליך, מה קרה? זכותי לדבר מה שאני רוצה. זה מעניין, זה מרתק, אז אני אדבר. עבוד. קשה מאוד לתקן כזה מצב. טוב, אז זה בעצם, עד כאן בעצם הרב מתאר לנו מה, לאן אפשר להגיע בעולם הזה. לאן עלולים, לא אפשר, לאן עלולים להגיע בעולם הזה. עלול האדם להגיע בעולם הזה למצב שהוא איבד לחלוטין את הרגישות, הרגישות הנפשית, הרגישות המידותית שלו. אבל אנחנו יודעים שיש לנו שני עולמות. יש לנו אל אחד ושני עולמות. ויש עולם אחר, שהוא נקרא עולם האמת. הוא נקרא עולם הבא. הוא נקרא עולם הנשמות. ושם בעולם ההוא, הכל נראה אחרת לחלוטין. מה קורה כשהאדם עובר מעולם אחד לעולם שני? מה מתרחש במעבר הזה? יש ספר שנקרא מעבר יבוק, שהוא מסביר מה קורה במעבר בין העולמות, ואיך ידיעות שלנו, הרי כאן הגמרא מדברת על ידיעות מהעולם ההוא, מהעולם הבא, איך ידיעות שלנו על העולם הבא יכולות להשפיע עלינו כבר כעת בעולם הזה. אולי נקרא רק משפט אחד מהמגמה הבאה הזאתי, ונמשיך בזאת השם בשבוע. אבל אין השכחה הזאת מתמדת. מה אתם חושבים, שאדם ישכח את עצמו כל הזמן? מה פתאום? כי אם כל זמן שהנפש היא מוגבלת בגבולי הגוף, שתוכל להישפל עד תחתית שפל בעלי החיים השפלים, שדבר אין להם לפי הרגשתם עם כל קדוש ונשגב, עם כל צדק ויושר. זה, השפלות הזאת יכולה להיות רק בעולם הזה. כל עוד הנפש היא בתוך הבית כלא של הגוף. והגוף תפס אותה שבויה, את הבת מלך, והוא מכניס אותה לבית כלא. אבל באותה שנייה שהגוף נכנסים אליו יפה, אורזים אותו יפה באריזה, אריזת שי לבן, נכנסים אותו זה, נכנסים אותו אחר כבוד לקופסה שלו, נכנסים אותו יפה, אמרו לו שלום ולהתראות, והנפש, אופס, עולה למעלה, אז היא כבר חופשייה. אין גבולות ואין גוף ואין חומר, היא עכשיו פנויה, חופשייה, אבל בהתפשט הנפש ממסגר הגבייה, אז היא מוצאת עצמה בכוחותיה הטבעיים לה, בהרגשתה הגדולה והעמוקה, כי הסדר המתוקן שלה, הממשיכה לחיים ולאור, הוא המשפט והצדק, שהמעשים שעל פיהם הם נמשכים ומבססים את מצבה, ומקיימים את כוחותיה לפי הסדר הטבעי לה. בבת אחת, האדם חוזר אל עצמו. בבת אחת. אין גוף, אין מה שנמשוך כלפי מטה, ובבת אחת הנפש חוזרת למצב המקורי הטבעי שלה, של, קודם כל, רצון לעלות, להתרומם. ושל אהבת צדק, ותחושת יושר, ואור, וקרבת אלוקים, וחלק, כל הדברים האלו, בבת אחת חוזרים אליה. ועכשיו, הנפש הזאת, שהיא פתאום חוזרת לכל ההרגשות הקודמות שכבר עבדו לה, בתוך אותם שנים שהייתה בתוך מסגר הגוף, עכשיו כל ההרגשות אצלהם בשיא העוצמה, תארו לעצמכם, רזולוציות הכי הכי גבוהות, הכי רגישות, הכי עדינות, ועם זה, היא באה לעמוד לדין. איך זה קורה בדיוק ומה מתרחש שם בדין, זאת השם נראה בשבוע הבא. אמן ואמן. כן, שאלה.
בגלל זה מתארים כל האנשים של מרפין, שבשבוע הבא שהם לא פועלים.
כן, משכות, כן, אור כזה גדול, בדיוק.
שהם לא לא משכות,
אבל... כן, ותחושת שייכות, נוראים לתחושת שייכות מאוד מאוד גדולה. זה בדיוק זה. הם לקחו את זה מהפסקה פה בעיניי.
הרב, יש אשמה בכלל בנפש, בחדיים האלה של הגוף, מי כל כך חלק...
חז"ל אומרים את זה, המשל למה הדבר דומה? למלך ששם שני שומרים על הפרדס, אחד חיגר ואחד עיוור. יום אחד הוא בא, הוא רואה, הפרדס, אין תפוזים. אז אומר לשומר החיגר, מי? אני צולע בכל שאני הולך, מה אתה רוצה ממני? אז אומר לשומר העיוור, מה? אני עיוור, אני לא רואה שום דבר. אמר לי המלך, אני יודע בדיוק מה זה. לקח את השומר החיגר, הרכיב אותו על העיוור, אמר לו, הנה הגנב. ככה, הנשמה והגוף. הנשמה אומרת, אני חלק אלוק הממן, מה אתה רוצה ממני? אני לא שייך. את הגוף אומר, אני? מה אני פה שוכב באדמה? הקדוש ברוך הוא אומר, אני לוקח את הנשמה, מרכיב אותה על הגוף ודן אותם כאחד.
אין התנגדות לנשמה
לכל החטאים
האלה. אין התנגדות לנשמה לכל החטאים האלה, זה לא בדיוק
כמו היום. כן, זה ברור שיש התנגדות. לכן אנחנו רואים שהעונש בגיהנום הוא רק חלק מהזמן, רק 12 חודש, וכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אבל האדם יצטרך לתת בעולם הבא את הדין על הבחירות שהוא עשה בעולם הזה.
הרב, איפה המילה כדורנית?
כדורנית זה בעברית פשוטה באסה. דיכאון. כדורנית, כדרות, כדרות פנים, פנים קודרות, פנים עצובות, ענן של עצב על הפנים. לשון קדר, כן, בדיוק. עמדת בזמנים? שני. צהריים טובים. איפה הדבר הזה?